ידי שישמעו את זה?
יש?
מה יש?
אין. עולם היש. אני מודיעה פשוט כמה הודעות. יום ראשון הבא, זה ערב ראש השנה. איך אמרתי בשיעור מקודם, בברוכו הראשון באומן כבר רבנו מעביר את כולם, התקשרות לצדיקים תעשו, זה רק מועיל, תדליקו גם נר לצדיקים לפני החג. אין שיעור, אנחנו בחג. ערב יום כיפור, במקום ביום שני, אנחנו עושים פה אירוע מאוד גדול בראשון בערב, יגיע לפה הרב ישראל מאיר לאו, למסור שיחה.
מה וואו, אני פה כל שבוע,
לאחר מכן, הרבנית ימים המזרחי למסור שיעור החלה. והדבר הכי מקסים שיהיה, וחיכיתי שהם יגיעו פה, פתח תקווה, איפה הם? הם בדרך? כי יהיה פה גם מופע של אברומי, שהוא גם הופיע איש היריבו בבנייני האומה, הוא מגיע להופיע פה.
אברומי ויינברג.
אברומי ויינברג, והוא שווה ביותר, תבינו שאיש היריבו לקח אותו איתו לבנייני האומה למופע שם, הוא מגיע להופיע אצלנו פה, אתם מתבקשות להגיע בזמן, אנחנו רוצים להתחיל כבר ב-8 להושיב קהל ולהתחיל לתקתק את הערב, יהיה ערב של סליחות, של כפרות, של התרת נדרים, הרב ישראל מאיר לאו, הרבנית, לא יהיה יותר מזה, מדהים יהיה. מה?
במקום התפילה שלי,
שיושבים
כל הלילה במקום
החיים. לא הבנתי. איך? מי? מה?
ערב יום כיפור.
זה ערב, ערב יום כיפור.
ערב, זה יום ראשון. בכוונה לא עשינו בשני, כי זה ממש הערב שלפני. אז בראשון, העברנו את שני לראשון. התרגשות ענקית, השבוע האחרון של השנה, ולפי בעלי המוסר, אם את טובה, עוד מעט נבין מה זה, אני מקווה, בשבוע הזה את מתקנת למפרע, יעני למאחורה, את כל הימים שאת עוברת עכשיו, למשל, יום ראשון, זה תיקון כל ימי הראשון שהיו בשנה הזו. ימים, אבל פספסתי כבר. לא, ראשון הבא. ראשון הבא, ראשון הזה עוד לא נחשב. ראשון הבא זה תיקון כל העוונות שעשית ביום ראשון, כי היית עצבנית, כי אכלת מון בשבת, ועשית לא יודעת מה, כל מיני דברים רעים. יום שני, כפרת כל ימי השני של תשפ"ב. יום שלישי, כל ימי השלישי. יום רביעי, כל ימי רביעי. חז"ל מייחסים לשבוע האחרון בשנה. איזה עוצמות לשבת האחרונה של השנה. שומר שבת מחללו, כתוב בנביא, וחז"ל אומרים מחול לו. שבת מהממת, שבת של שיבה, של שמחה. היום נלמד על ראש השנה. זה לא כיפור. כיפור זה חטאתי, עוויתי, פשעתי. בראש השנה אין מילה אחת כזו. זה יום שכולו אהבה, כולו מפגש. יום שאת מאתחלת את המזל שלך מחדש לגמרי. נולדת מחדש. היום נלמד את הכוח האדיר של הימים המהממים האלה, יומיים. נלמד על תקיעת השופר, על הסימנים. תשובה זה בעצם משוב. את יכולה להסתובב בעולם הכי יפה, הכי חכמה, הכי מסוגלת, הכי עובדת מצטיינת. אם אין לך משוב ממישהו, כל השפע הזה מתפזר. משוב זה פתאום הבנה של הכוחות שלך, מה יש בי ומה אין בי. ריבונו של עולם, לא פוחדת מראש השנה, לא אכפת לי שתגיד רעה, לא אכפת לי שתגיד טובה. תתייחס אליי, שאני ארגיש מושגחת, מושגחת. ושב השם אלוקיך והשיבך השם אלוקיך. המילה שין, השורש שין וו בית, מופיע הכי הרבה פעמים בתורה. בפרשה של השבת הזו, פרשת ניצבים. הקדוש ברוך הוא מנשיב עלייך את הרוח הזאת של הסתיו, ואומר, בת שלי, אני רואה אותך בנפילותייך, בעוצמותייך, ולך כבר לא אכפת כלום, כי את לא לבד יותר. בואו נתחיל ללמוד על העונק של היום הזה, יום ראש השנה, יומיים בעצם של ראש השנה. כשהמלכה מתה, לובשים שחור. איך הם היו לבושות? מדהים! קייט וזאתי הקטנה, שרלוט, מאמי! איזה יפה, היא הייתה עם כובע ועם הפנינים שהם שדדו מהמלכה. חסיה! ברוכות הבאות! יאללה, בואו. איזה כיף, איזה כיף. ברוכות הבאות, ברוכות הבאות. היא הודיעה על אברומי קודם. ברוכות הבאות פתח תקווה. ברוכות הבאות. את בכוונה עשית כניסה שנראה שרזית, שבי. ברוכה הבאה פפייה. אין דברים כאלה, היא מלא. בן פורת יוסף, je suis heureuse de te voir. Tout va bien? שי לבשה לך את השמלה, אל תעמדי לידה. ואני גם אמרתי שמי שבא לפה, שלא תלבש בגד מזרה. שאני לא אצטרך להתבייש. אי אפשר היה שלא להתרגש. הצינים שבינינו, הכי צינים בעולם, ההלוויה היום של המלכה אליזבת הייתה, זה היה משהו. אז כשהמלכה מתה, לובשים שחור, שמלה שחורה, כובע שחור, גרביון שחור. כשממליכים את המלך בראש השנה, לובשים לבן, כך כותבת הגמרא, אוכלים ושותים ושמחים. כשהמלכה מתה, מנגנים בחמת חלילים, זה היה מדהים ומרגש. כשמחתירים את המלך בראש השנה, מנגנים בשופר. כשהמלכה מתה, הכרכרה שלה עוברת במסע ארוך על פני האנשים שעומדים ומנגבים דמעה. בראש השנה, כשממליכים את המלך, הוא יושב וכולנו עוברים לפניו כבני מרון, והוא מוחה דמעה. איזה שנה קשה הייתה לך ילדה שלי. רק עכשיו אני רואה כמה התאמצת, כבקרת רואה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו. המלכת הקדוש ברוך הוא, שזה מושג כל כך ענק, זה קרבה מדהימה. ואני רוצה להסביר למה. כשהמלכה מתה, כל המצלמות הולכות לכיוונו של הבן הסורר, הנסיך הארי. והוא שם קצת, בלי שהוא רצה, זה בגלל אשתו הרעה, הם שמו לצחוק את בית המלוכה. הם בכל זאת בהלוויה, נכון? והמצלמה כל הזמן עודדת לכיוונם כדי לראות את העונש שקיבל הילד הרע של בית המלוכה. אז למשל, כשעמדו מול הארון של המלכה, כולם הצדיעו, אבל מייגן והארי הסוררים, לא. אסור לכם להצדיע, אתם רק עושים ככה עם הראש, איזה מסכנים. אחר כך, כשכולם ישבו ככה בקדימה, מייגן והארי הסוררים היו צריכים לשבת בצד. אני רוצה את הנקודה הזו שנבין היטב. למה הוא נמצא שם בכלל? הרי הם עזבו את הארמון, הרי הם אמרו שכל המלוכנות הזאת היא שטויות והם רוצים להיות אנשים פשוטים. הוא בכל זאת שם, והוא קיבל אנשים מטומטמים, אז הוא לא ישב עם כולם, אבל הוא היה עם כל בית המלוכה. למה? אני רוצה שנלמד את הכשל המובנה במושג שקוראים לו אבינו מלכנו. נכון שצ'רלס הוא המלך של הארי הסורר, אבל הוא גם אבא שלו. וכשהמלך הוא גם אבא, הוא לא יכול לגרש אותך. לא מהתקסים ולא מהחגיגות, מפני שיש לו מה שקוראים בפקולטה למשפטים, אשם תורם ביצור הזה שקוראים לו את. אבא, אתה הבאת את הדבר הלא מושלם הזה לעולם. תתמודד. אבינו מלכנו, עשה למענך והושיענו. אתה אמנם המלך, אבל אתה לא יכול לשפוט רק אותי. גם אתה הורדת אותי לעולם לא מושלם, לעולם לא פשוט. אתה חייב לי, אתה חייב לקחת עליי אחריות. אתמול הייתי בשבעה מאוד מאוד קשה של נערה בת 16, הכי יפה בעולם. אבל העולם הזה היה כבד עליה, כי היום החיים מאוד כבדים על צעירים ועל צעירות. ואיך אמרתי לאמא היפהפייה שלה, היא בת המלך שהלכה לאיבוד. היא איבדה את עצמה לדעת. היא כבר לא הרגישה שיש לה מקום בעולם. ושאלה אותי אישה כשיצאתי משם, הרבנית, איך אפשר למנוע דבר כזה? גם לי יש בנים מתבגרים ובנות מתבגרות. איך אפשר למנוע התאבדות? איך אפשר? ואמרתי לה שיש תפילה אחת שאנחנו אף פעם לא מבינות מספיק, וזאת התפילה של ראש השנה שאומרים שוב ושוב ושוב. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים. שימו לב, בשום מקום לא כתוב שאת חפצת חיים, כי לפעמים את לא חפצה בחיים כמו שהם. את לא רוצה להיות פה. אז מה את אומרת? זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. אתה רצית שאני אהיה פה, נכון? אז תממש את הפוטנציאל של הילדה שלך. אתה מלך, אבל אתה גם אבא. אתה הבאת אותי לכאן ואני רוצה להתממש. זה מה שקוראים בראש השנה. אמא חנה 19 שנה עקרה, היא מגיעה מול הקדוש ברוך הוא ואומרת, איכסה, קח אותי מפה. אם אני אישה, תן לי ילדים, תן לי להניק, תן לי להתאהב, תן לי חתן. אם אני מלאך, קח אותי למעלה. אני לא מוכנה להיות כאן אישה שלא מומשה. ככה 19 שנה היא מבקשת על עצמה, ותתפלל וחנה, היא מדברת על ליבה. חזל אומרים על עסקי ליבה, על ליבה ממש, והיא אומרת לו, שדיים אלה למה לי? למה נתת לי להניק אם אין לי את מי? כמה גודש תקוע בי, כמה גושים של צער, ואתה לא נותן לי לגדל אף אחד, וזה לא עוזר לה. התפילה הזאת לא מתקבלת. ימימה, אבל זה נוגע ללב. זה לא, זה לא. זה כשל מובנה. אחרי 19 שנה, היא תעמוד ותגיד, נפל לי האסימון, ותתפלל חנה על השם. איזה מסכן אתה. איך בראת מישהו, ואתה אבא שרוצה שהילדה הזו תשמח ותתחתן ותלד ותהיה לה פרנסה ותראה אותה כל היום רוקדת, ואיזה עוגמת נפש יש לך ממנה. וואי אבא שלי, אני מתפללת עליך שיהיה לך כבר טוב. הנשמה לך, והגוף פה הולך, חוסה, חוסה, חוסה על המלאך. זה הרגע של תקיעת שופר. כשאת עומדת ובוכה את כל בחיותייך, עוד מעט נלמד מה עושים בתקיעת שופר, אבל אז אנחנו שרים את הפיוט המהמם הזה, את שער הרצון להיפתח, יום אהי כפיי לאל שוטח, אנא זכור נא לי ביום הוכח, עוקד והנקד והמזבח. איך מתחיל הפיוט? אברהם עובד על אשתו שרה, כי היא חיכתה לילד הזה כל כך הרבה שנים, והוא אומר לה, אני לוקח אותו, חמודך יצחק גדל ולא למד עבודת שחק, הוא צריך ללמוד תורה, אני לוקח אותו לישיבה, והיא אומרת לו, לך אדון, אבל אל תרחק, וקושרים אותו על המזבח ומסכן, והוא אומר, אבא, הנה האש והעצים, היה עשה לעולה, והוא אומר לו, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, אתה העולה, איזה מסכן. ופתאום הוא מבין, רגע, אם אני בן אדם שהולך להיעקד ולא להתממש, איזה מסכנה אמא שלי, איזה מסכנה. מרים פרץ סיפרה לנו שיש לה בית כנסת על שם שני הבנים שלה שנפלו, ובכל פעם בראש השנה הבן הנותר שלה, אחרי שאוריאל ואלירז נפלו, הבן שלה בבית הכנסת מסתובב לעיני כולם לעזרת הנשים ושר לה, שיחו לאימי כי ססונה פנה. תגידו לאמא שלי שכל השמחה שלה הלכה. הבן אשר ילדה לתשעים שנה, היה לאש ולמאכולת מנה, אנא אמצא למנחם, אנא צר לי להם, תבכה ותתייפח, עוקד והנקד והמזבח. אתה אבא, איזה אבא רוצה שהילדה שלו תראה ככה? אני מתפללת עליך, ריבונו של עולם. מתפללת עליך שכל הילדות שלך יהיו שמחות, שיתממשו, שיהיו להם ידיים מלאות. את חושבת, אומרים המקובלים, שבבית הכנסת החזן תוקע בשופר את כל הכאב שלך, כואב לי, כואב לי. זה לא נכון, אומרים המקובלים. מה כתוב בנביא? והשם אלוקים בשופר יתקע. מי שתוקע בשופר, הקול שאת שומעת בבית הכנסת, זה מהפייה הרחבה של השופר כשהשם תוקע. טו, תזכרי להתפלל עליי, תזכרי לבקש עליי שאני אהיה אבא שמח, אבא שהילדה שלו מומשה. זה יום כל כך מלא באהבה. ילדים לוקחים אחריות על הורים, הורים לוקחים אחריות על ילדים. הוא אבינו מלכנו, אני רוצה להיות שמחה כדי שהשמיים ישמחו בי. איך אומרות לי כל כך הרבה בנות, הרבנית, אני רוצה להתחתן כדי לראות את אמא שלי שמחה, כבר לא אכפת לי, באמת טוב לי לבד, אבל אמא שלי, כמה זמן היא תישאר ככה? זה היום ההדדי הזה, היום של המשוב. שמיים מתפללים על הארץ, הארץ מתפללת על השמיים. איזה כוח אדיר, אדיר יש ליום הזה. אני רוצה לדבר על העקדה. מה זה הניסיון הזה של העקדה? ו הפחד הגדול ביותר שיש לבן אדם בעולם זה מצבים לא מוכרעים, או במילים אחרות, מה יהיה. אין לי מושג מה יהיה עם הבדידות שלי, עם הפרנסה שלי, עם השמחה שלי, עם הבריאות שלי, עם ההורים שלי, עם המדינה הזו, עם הבחירות, מה יהיה. אין פחד יותר נורא ממצבים לא מוכרעים, לא לכאן ולא לכאן. זה נורא. אנחנו לא יודעים מה לעשות עם עצמנו. כששואל יצחק את אבא שלו אברהם, בעקדת יצחק שקוראים אותה בראש השנה בבית כנסת, מה תגיד לאמא כשאני אמות? את יקד יקוד בבשרי, כשהאש תעלה, כך נאבי מאפרי, כך מהאפר שנשאר ממני, ותגיד לאמא, זה ליצחק ריח. תריכי, זה מה נשאר מהבן שלך, עוקד והנעקד והמזבח. מה אבא שלו עונה לו? מה תגיד לאבא, לאמא, שהבן האהוב שלה מת? והוא עונה לו תשובה איומה. מי שעזר לאמא שלך לחכות לך 75 שנה עד שהיא הייתה הרע, הוא זה שיעזור לה להתמודד עם מותך. במילים אחרות, המדרש אומר, יש משהו אחד יותר גרוע מהמוות שלא נדע, וקוראים לו אי ודאות. האם זה יקרה? האם זה לא יקרה? אמא שלך אכלה את הלב 75 שנה במצב לא מוכרע, מצב שהיא לא יודעת אם היא תהרה או לא. אתה יודע מה זה? מצבים לא מוכרעים. אתה יודע איזה עינוי זה לנפש? בנות, הזמן בתקיעת שופר, לשבור את הלב, לקרוא את הצעקות הכי גדולות שיש לך בלב, זה בשברים. זה לא בטוט, וזה גם לא בטוט, טוט, 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 טוט. אני אסביר. טוט זה כשהחיים שלך טוטים. הכל חלק, הכל מדהים. טוט, 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 זה כשהחיים שלך על הפנים, הכל התפזר, הכל הכי רע בעולם. זה לא נורא וזה לא נורא. המצב הכי קשה זה שברים. טוט, טוט, טוט. פה תשברי לקדוש ברוך הוא את הלב. פה אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא אוסף את שברייך. למה? כי שברים זה פעם למעלה, פעם למטה, פעם למעלה, פעם למטה. קורא לזה דוד המלך, כי נשאתני ותשליחני. שרה אימנו, 75 שנה בוכה, אין לי ילד, אין לי ילד. היא שומעת בשורה של המלאכים, יהיה לך ילד, ותצחק שרה בקרבה. איזה כיף! היא בהיריון והיא שמחה. ואז היא שומעת שהוא נעקד. ואז השטן אומר לה, בעצם בסוף לא. והיא מתה. למה את מתה, שרה? למה? בסוף הוא לא נעקד באמת. למה מתת? כי אישה, אומר הרבי מפי הסצנה, לא יכולה לשאת טלטלות פעם ככה, פעם ככה. מת, מת. טוט, 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 הכל על הפנים. יאללה. חי, חי, טוט, הכל מדהים. אבל הטלטלות האלה, המצב הלא מוכרע הזה, איך קוראים לזה בעברית? עקדה. כשיצחק עקוד 3 ימים, ככה לפי המדרש, על המזבח, יש לו מאכלת מעל הראש ואין לו מושג מה יקרה איתו בסוף. האם הוא הקורבן? האם הוא ינצל? האם אני אתחתן השנה או שאני אשאר עוד שנה רווקה? האם העסק שלי יפרח או יצנח? אי אפשר לחיות ככה. השם נותן לך 2 יום בשנה להכריע, ואם יש שנה שבה הכל יוכרע, בעזרת השם לטובה, זה שנה שהסימן שלה הוא ג' תשפ"ג ג'. למדנו בשבוע שעבר שכשזה ככה וזה ככה ויש 2 אופציות, יבוא השלישי ויכריע ביניהם. הג' זה הגורל הזה שאומר יהיה ככה. או יהיה ככה. רק אל תשאיר אותי באי ודאות. בנות, אין ניסיון נורא מזה. ואני אקרא לכן שיר שבהתחלה חשבתי שהוא ממש ממש מתוק, כי הוא באמת מתוק, אבל הוא לא נכון. בואי, אהרון בס, כשאת באה, אל תבואי בידיים ריקות. הביא איתך שמחה ודבש, וגם עונג ובריאות ופרנסה ואושר, אהבה לכולם וזוגיות שלמה, וקורת גג לנצרכים, ואל תשכחי אוכל למלא בו מקררים רעבים, ותקווה, הביא הרבה תקווה, ובעיקר אחדות ושלום בינינו, בסדר שנה תהי טובה, ואל תאכזבי מתוקה שכמותך, כולנו כאן מחכים לך, שתבואי בברכה. השיר הזה מהמם, אבל הוא הופך אותך שוב לאישה פסיבית. אישה שיושבת ומחכה שתגיע שנה עם מלא מתנות. או שהיא תגיע או שלא. יומיים בשנה נותן לך הקדוש ברוך הוא יכולת להכריע הכל. בצורה פרימיטיבית, בצורה ילדותית, בצורה מטופשת אולי, ולצורה הזאת קוראים סימנים. את מסמנת לשנה הבאה לאן את רוצה שהיא תלך. כל שנה מגיעה בלי שום מזל. שנה לא מוכרעת, לא לכאן ולא לכאן. ואנחנו נשתחווה ונכרע. אני מכריעה את גורל שנת הגימל בכל פיפס קטן שאני עושה בסעודה של החג, בבית כנסת, בתקיעת השופר, בתפילת תשליך. אני רוצה לדבר על הסימנים, אני רוצה להגיד מה הם לפי כל הדעות של חז"ל, והדעה החסידית היא אולי הכי מיסטית. היא אומרת, כשאת עושה משהו מלמטה, משהו מיד קורה למעלה. אני אוכל פה משהו מתוק ואגיד, יהי רצון מלפניך שתהיה לי שנה טובה ומתוקה, ככה יהיה. מה צריך לעשות? אומר הבן איש חי, להגיד את השבע מילים הכי גורליות, יהי רצון מלפניך השם אלוקיי ואלוקי אבותיי. שנהיה לראש ולא לזנב, שתחדש עלינו שנה מתוקה, שיסתלקו שונאינו. שבע המילים האלה, הבן איש חי אומר, קוראים להם חוכמת אישה בנתה ביתה, חצבה עמודיה שבעה. יש שבעה עמודי תמך לבית שאת בונה ביומיים של ראש השנה, ולא משנה מה היה לפני, ועמודי התמך האלה זה שבע המילים המהממות האלה. מה זה יהי רצון מלפניך? זה לא הלוואי שתרצה. שנה, בואי ותהי טובה. יהי רצוני העז והנחרץ לפניך. אני רוצה ואני הילדה שלך, ואני מבקשת שהרצון הזה, הרגע, עכשיו, כשאני טובלת את התפוח בדבש, שזה יהיה לפניך. זה יומיים שהשם נותן לך יכולת הכרעה לקרוא לדברים בשמם. אני רוצה אהבה, אני רוצה שמחה, אני רוצה שלום. ביום ראש השנה נברא אדם הראשון, והדבר הכי גאוני שהוא עשה בעולם, הוא קרא לדברים בשמות. הוא קורא לפרה, פרה. הוא קורא לג'ירפה, ג'ירפה. הוא נותן שמות לדברים, השיום, היכולת לתת למה שהוא שם. הדיבור יוצר את הדבר. אז הדבר הראשון שעושים הסימנים, אני עושה פה משהו למטה, זה משפיע על השמיים. אני אקרא לכם את דברי המקובלים, כשידבר איש אל רעהו איזה דבר, הרי הוא בורא מציאות, ויש להבין למה יהיה כזאת, שאדם יאכל דבר שמראה עניין טוב, כגון תפוח בדבש, ויהיה הסימן מועיל שתתחדש עליו שנה טובה ומתוקה כדבש. ויש להבין שכתוב בקהלת, מה יתרון לאדם שיעמול תחת השמש? את עושה המון המון דברים ואת לא רואה שזה מועיל. תחת השמש את לא רואה, אבל יש מקום מעל השמש, אומרים המקובלים, שכשאת עושה כאן משהו, משהו קורה שם. וזה לידה, זה יום של לידה, ראש השנה. את אוכלת תפוח בדבש ומכוונת שדבש זה בגימטריה אישה. ותפוח זה חתן כתפוח בין עצי היער, כן דודי בין הבנים, וצילו חימדתי וישבתי. יהי רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, שלא יהיה רק בחור טוב, שלא יהיה רק בחור מתוק, שיהיה טוב ומתוק, טובה ומתוקה כדבש. ההסבר השני לסימנים, אומר הרמב"ן, תקשיבו, בראש השנה יורדים המון דברים לעולם, המון, המון, פרנסה לכל העולם, רפואה לכל העולם, חתנים וקלות, זה יום שבו הקדוש ברוך הוא מנזיל, נוזל לפה המון המון מזל. את צריכה לעשות למזל הזה כלי כדי להדפיס, ככה קוראים לזה המפרשים, הרמב"ן, להדפיס את המזל אצלך. אז אני שמה על השולחן את האוכל המתוק הזה, והמזל שמסתובב סתם ככה, פתאום נתפס בסימן הזה, והמהר"ל אומר, כשאת אוכלת, למה לא שמים פרחים לסימן טוב? כי פרחים את לא אוכלת, וכשאת אוכלת את הסימן, את לוקחת מזל שמסתובב לו סתם בחוץ, מדפיסה אותו על משהו פיזי ומכניסה אותו לתוך המהות שלך. אז גם מי שלא מתה על תפוח בדבש או על העין של הדג, שזה סגולה לאכול נגד עין הרע וזה סגולה להשגחה, אינה פקיחה כל השנה, מי שזה מגעיל אותה יכולה לשים אבקת סוכר על העין, ומי שזה עדיין מגעיל אותה יכולה גם עין של כבש. בקיצור, הסיבה הראשונה לסימנים היא, אני עושה מלמטה, נהיה מלמעלה. הסיבה השנייה, יש מלא מזל באוויר, אבל צריך כלים פיזיים כדי לאכלס את המזל הזה ולהפוך אותו קצת שייך אליי. הסיבה השלישית זה הסיבה של השלה הקדוש, זה מאוד רציונלי, אין בזה שום מיסטיקה. אני פשוט מזכירה לעצמי בערב הזה, כשאני נורא עייפה מהשבת שלפני ומהבישולים, מה חשוב לבקש? כי הכל בורח לי. אז הסימנים הם בכלל לעצמי, תפוח, שיהיה לי כיסים תפוחים מרוב פרנסה, סילקה שיסתלקו אויביי וכל מבקשי רעתי. זה תזכורות לך. זה פירוש מאוד מאוד רציונלי. הפירוש הגבוה ביותר, ובעיניי המתוק ביותר, זה לא שאת עושה פה ונהיה שם. זה לא שיש מלא מזל ואת תופסת אותו בסימנים שאת עושה. זה לא שאת מזכירה לעצמך ומסמנת לך מה אני צריכה לזכור. זה שיורדות בראש השנה. ולצערי, כל הזמן רואים את זה, גזרות לא טובות על העולם. והסימנים שאני עושה ממתיקים את הגזרה הרעה. זה לא איתות לשמיים מה אני רוצה, זה לא כלי שתופס מה שהשמיים מורידים, זה כלי שהופך גזרות רעות. המושג של ראש השנה ושל כל סימני ראש השנה, השופר, התשליך, זה מיתוק דינים. מה הכוונה? משהו חלילה רע שצריך לרדת, ואני אומרת שישאר שם. לעולם עדו שם, דבר חניצב בשמיים. דבר זה גזירה קשה, ושישאר שם תודה רבה. ומה שיורד לכאן, תמתיק, תהפוך. זה בדיוק מה שעושה השופר. בדיוק מה שעושים הסימנים. אני אסביר מה זה סימנים. בליל ראש השנה, רחל אמנו לובשת סמלת קלה ומתכוננת להיות הקלה. היא נכנסת לחופה באלף בתשרי. היא רואה את אחותה הגדולה לאה, מתביישת, יודעת שהיא תתחתן עם עשיו, מרגישה זו שהחיים שכחו אותה. באותו רגע רצה רחל ללאה בליל ראש השנה ואומרת, אני לא יכולה לראות את אחותי הגדולה מתביישת ככה. היא מגלה לה את הסימנים שמסר לה יעקב, כי יעקב אמר לרחל, אבא שלי רמאי, הוא יעשה את לאה הקלה וידחף לי אותה במקומך, בואי נקבע סימנים. לאה מגלה את הסימנים לאחותה לאה. רחל, בדקתי אתכם. והוא מתחתן עם לאה ובטוח שזו רחל, ובבוקר הוא קם והנה היא לאה. זה מה שאנחנו עושות בליל ראש השנה. שמות לקדוש ברוך הוא סימנים מתוקים, מתלבשות הכי יפה בבית. הבית, כותב הרב מוצפי, צריך להיות מואר מאוד מאוד מאוד. אנחנו לא רבים. אנחנו המון אנשים שאולי לא סובלים זה את זה, אבל יושבים סביב שולחן אחד, והקדוש ברוך הוא קונה את זה. יו, מהממת, איך הכנת את זה? איזה מתוק. בבוקר הוא רואה שאת לא ממש האישה שהוא רצה, ואת אומרת לו, בעיה שלך. זהו, משהו שלך, שלך. אני לא יכולה כבר להפוך את הגזרה. קוראים לזה מיתוק. אני רוצה להסביר את המיתוק. אני רוצה להסביר מה עושים בזמן תקיעת שופר ומה זה בכלל תקיעת שופר. אני אתן לך את הכוונה המרכזית שתוכלי אחר כך להירדם בתקיעת שופר. הצריכה, עוד מעט נרד למיסטיקה, אבל הדבר הכי פשוט, לחשוב איך הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. מיתוק. בזמן תקיעת שופר, המקטרג עומד מול הקדוש ברוך הוא ומביא לו את כל האבונות שעשית השנה. תראה, תראה, העיקר היא עומדת כמו איזה מלאך בבית כנסת. אין לך מושג מה היא עשתה. בליל ראש השנה, אומר הזוהר, הוא אומר את זה גם הליל הסדר, אבל שכחת, וזה המזל שלי. בליל ראש השנה יושב יצחק אבינו על כיסא, והוא עיוור. והוא אומר לעשיו, שזה המקטרג, העורך דין שנגדך, לך תביא לי מטעמים, תביא לי את כל המעשים הרעים שהילד הזה עשה, או האישה הזו עשתה. והוא אומר לו, אבא, אני הולך לצוד צייד, ורבקה שומעת. רבקה יודעת שיצחק עומד לברך את הבן הרע, עשיו, ושל הבן שלה הצדיק יעקב, אין ברכות, זהו, זה גזרה. מה אני עושה, מה אני עושה? היא רצה למטבח. היא לוקחת מהר שני גדיי עזים, ומבשלת אותם עם שני דברים שאת חייבת שיהיו בתבשילי ראש השנה שלך, יין וסוכר. למה? כי תמהיל של יין וסוכר עושה ריח שאי אפשר לעמוד בפניו. יעקב נכנס לחדר של יצחק, הוא בטוח שאבא שלו יראה שלא מגיעות לו ברכות. גם לך לא מגיעות ברכות בליל ראש השנה, גם לי לא. עשינו דברים איומים, אבל הריח אלוקים, איזה ריח, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברחו השם. ביום ראש השנה אדם וחווה חוטאים, וחז"ל מלמדים אותנו שהם חוטאים בכל החושים, העיניים, ותרא האישה, כי טוב העץ, הידיים, ותיקח מן העץ, הטעם, ותאכל, היא ממששת, היא תואמת, היא רואה, וישמע אדם את כל השם בתוך הגן, אייקה, איפה אתה? האוזניים התלכלכו לך השנה, הפה, מה זה התלכלך לך? האוזניים, אמרנו, העיניים, אימאלה, כמה דברים ראית, המישוש, כמה פעמים נפלת בנגיעות אסורות. אבל יש חוש אחד שלא התקלקל בראש השנה, וזה חוש הריח. ראה ריח בני, תאמרי כשאת מבשלת לחג, כשאת מכינה את הסימנים, כשאת שמה סוכר ויין. ריבונו של עולם, ריח זה לא דבר שרואים מיד. זה בסופר פארם כשאת עושה צט, ואחר כך ככה, ורק אז הילד הזה לא נראה משהו. את אומרת כשאת מכינה את הסימנים ובוחשת אותם בכף זכות ענקית. אבל איזה ריח טוב יש לו. אני אומרת לך, הוא טוב, ריבונו של עולם. במקור שלו הוא טוב גמור, אבא. ככה מבשלים את סימני ראש השנה. והם ממתקים דין. המתקה זה מושג מדהים. מה זה תקיעת שופר? בתקיעת שופר, היה אומר הבעל שם טוב לתלמידים שלו, אני תמיד מספרת לכם את המשל הזה, שהבעל שם טוב שולח את תלמידיו להציץ בחלון של איש אחד נורא נורא פשוט, חסידים נורא אוהבים להציץ בחלונות, אני כתבתי לך את זה כהקדשה ביומן שלך. ואז הם מגיעים בערב ראש השנה לבית של העיקר הפשוט הזה, שאומר לאשתו, שרה, תביא את הספר האדום. והיא פותחת את הספר האדום וכתוב שם, בחודש תשרי לקחתי הלוואה ולא החזרתי. בחודש חשוון דיברתי לשון הרע. בחודש כסלב רבתי איתך אשתי והאשמתי אותך כשבאמת לא עשית שום דבר רע. ואז הוא אומר לה, תביא את הספר הירוק. היא מביאה את הספר הירוק והוא אומר, ריבונו של עולם, בחודש תשרי לא נתת לי פרנסה. בחודש חשוון דכדכת אותי מאוד. בחודש כסלב לא נתת לי בריאות. בוא נעשה עסק. אתה תמחה לי על הספר האדום, אני מוחה לך על הספר הירוק. זה תקיעת שופר. בתקיעת שופר את מגיעה, והשם אומר, סליחה, השם עשה את האדם ישר. טוט! מה זה כל הגועל נפש הזה? מה זה כתב האישום הפלילי הזה שיש פה? ואז את אומרת לו, אתה צודק, אתה צודק. ואז את מביאה את השברים שלך ואת כל המקומות שאת רעועה בהם. טוט, 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 טוט. גם אתה לא היית משהו, ריבונו של עולם. בוא נשלים. את ממתיקה את הדין כשאת מביאה את הצערים שלך לבית הכנסת. אני אקרא לכן את זה בשפה המהממת של הרב אלחנן ניר. על מה אנו מבקשים בשופר שהשם כביכול יבקש ממני סליחה? על כך שלא השתכנעתי שהוא הלך עליי מספיק ברצינות. על כך שאולי התייחס אליי כאל מובן מאליו, או לפחות ככה חשתי. על כך שהייתה לי תחושה שאני כבר לא באמת מעניין אותו חלילה בעולם, ושאני אחד מיני רבים, מיני מיליארדים, המתרוצצים כמו חיה כדי להחזיק מעמד. אני מבקש בתקיעת השופר להיות חשוב בעבורו, שיגלה אותי ואת מעמקיי, ולא יסמוך עליי שאני יודע את זה, שיעזור לי לשמוע אותו, אומר לי את הדברים. אני אומר לו, מעשה ידיך אל טרף, אני מעשה ידיך. אל טרף ממני גם כשאני מרפא מעצמי. אני מתחנן אליך שתראה לי שאתה רוצה אותי, שאני חשוב בעולם. בתקיעת שופר את עומדת לדין, אבל את שוברת לשופט את הלב. מפני שאת מגיעה עם כל כך הרבה צער, וכל כך הרבה חסך, וכל כך הרבה שבר שעברת השנה. תביאי את השברים שלך לבית הכנסת. תביאי את החללים האלה שלך לבית הכנסת. מחר בערב יום בריאת העולם, כ"ה באלול. בסוף היום הזה, שזה מחרתיים בערב, אנחנו נפגשות בשילו. כל שנה הכנס הגדול והמרגש הזה קורה. זה אלפי אלפי נשים שעומדות שם היכן שעמדה חנה כשהיא מתפללת לילד, והיא נענית בראש השנה. בראש השנה נפקדה חנה וגם שרה. והמון עקרות, באמת המון נשים, מספרות לי איך הם באו לתפילה הזו וקיבלו את מה שהם ביקשו. כל פעם שאת מגיעה לתקיעת שופר, את עקרה. מה זה עקרה? אומר הבן איש חי, אלה האותיות שמופיעות לפני האותיות של המילה שופר. לפני שין רש, לפני וב ה', לפני פ' עין, לפני רש קוף עקרה. לפני תקיעת השופר את מגיעה עקרה. אין מישהי שלא חסר לה משהו, שלא רוצה שיוולד לה משהו ועוד לא קרה. היא מגיעה והיא מתפללת את התפילה שקוראים לה תפילת חנה. ואז אני שואלת את כל ההמון הזה שעומד שם ממש במשכן, איפה שהייתה אמא חנה מגיעה. מה היא התפללה? מה היא אמרה? שפתיה נאות וקולה לא יישמע. מה היא אמרה שם שאחרי 19 שנה היא קיבלה ילד? אז אתם מכירות מהסידורים את תפילת חנה, אבל זה לא מה שהיא אמרה. תפילת חנה הזאת זה אחרי שהיא קיבלה ילד. רמה קרני, עלץ ליבי, אז מה היא אמרה? וחזל אומרים לנו, היא לא אמרה כלום. היא הביאה את הגוף הזה, הריק הזה, לפני ריבונו של עולם, ואמרה, בראת אותי נקבה, נכון? עם כל הנקבים האלה, צינורות החלב, הרחם, הריק הזה, אני רוצה שיצעק אליך בצעקה גדולה, צעקה של הגוף שלה. כתוב על השופר שיש בתוכו לכלוכים שצריך לנקות, כדי שהוא יהיה שופר כשר. זה מאוד מאוד עדין, השופר, תכף אני אספר לכם על זה משהו מאוד מעניין ששלחו לי. זה נורא עדין, צריך לרוקן מבפנים את הזכרות, ככה קוראים לזה, כדי שהשופר יהיה חלול, שכל החללים וכל הנקבים וכל הצערים שלך יצעקו לשמיים. אז מה עושים כדי שזה לא יישבר בתהליך הניקוי? קוברים את השופרות באדמה, עד שבאים תולעים ואוכלים את כל הבפנים, ואז אפשר לתקוע בשופר הזה. השופר הזה זועת. וכשאני רואה אותן ככה בשילו, אני אומרת, אל תגידי מילה. אל תגידי מילה, כי אין שופר יותר גדול מגוף של אישה שרוצה להתמלא בחיבוק. בשמחות שהעיניים התמלאו לי בילדים, חתנים וקלות. אין רגליים שלא רוצות לרקוד בשמחות. אין דבר כזה. אל תשאיר את זה שממה. רק תעמדי ותעשי מה שרבי נחמן מברסלב קורא תפילת הלב. צעקת הלב. חללים זה דבר שצועק. קוראים לזה כל דממה דקה יישמע. את לא מבינה מה הגוף שלך עושה, רק חי אותו לבית הכנסת. תצעקי את כל חלליך, את כל שברייך. אז מישהי שלחה לי אתמול סרטון. היא אמרה לי, ימים התקשיבי, אני מחנכים אותי, מקלקלים אותי. יש סדרה בדבר הזה שקוראים לה הקרישים. מה זה הקרישים? זה אנשים נורא נורא עשירים שלא פגשתי בזמן כשהייתי עוד פנויה. והם רוצים לשמוע כל מיני מיזמים של אנשים צעירים וחכמים להשקיע כסף במיזם תמורת אחוזים ברווחים העתידיים. אז לי שלחו קטע מהקרישים של השבוע, ומגיע איש אחד, והוא אומר שהוא ייצר משחת פלא, שמרפאת פצעים בזמן אורה קצר, מאחה שברים, וממה היא עשויה? הוא נסע לניו זילנד ועשה את זה מקרני איילים. קרני איל זה בדיוק השופר, וגם אני מרגישה כשאני שומעת את השופר של אבא שלי זיכרונו לברכה שאצלי בבית, אני מרגישה שהוא השופר שלי. הרי בפוליטיקה ובעיתונות זה ביטוי מגונה, היא השופר שלו, הוא השופר של ביבי. שופר זה אכן הדבר הכי לא אובייקטיבי בעולם. הוא עומד מול ריבונו של עולם ואומר לו את הדברים שאני עצמי שכחתי כבר שאני צריכה. אני רוצה לקרוא לכם את הבני יששכר, רבי צבי אלימלך מדינוב, שמסביר מה זה תקיעת שופר. תשמעו את המילים הקסומות והנהדרות האלה. והוא אומר ככה, כל כך יפה. השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. והמדרש כותב, איני חולה חולי מעיים ולא חולי ראש. וממה אני חולה? מאהבה. ולמה אמרו איני חולה חולי מעיים? הרי כשאמרו חולת אהבה, זה כולל את כל החולאים. ומפרש רבי צבי אלימלך, מה שאני מבקש שיבוא דודי אליי, אין כוונתי מחמת שאני חולה חולי מאיים, היינו שאין לי פרנסה ומאי רעבים מדחקות ועניות, כי באמת אני חולה גם מזה, אבל אין זה מבוקשי שיבוא דודי ויאטרני כסף וזהב, וגם אין מבוקשי על חולי ראש שאני צריך להיות כפוף ראש מביזיונות והיעדר כבוד. והנה באמת אני חולה גם על זה, אבל עיקר מבוקשי שיבוא עבור אהבתו, כי דודי נסע ואני מתגעגעת על אהבתו, וזהו עיקר החולי. ובאמת אנחנו בטיפשותנו צועקים בתפילתנו, פרנסה, שמחה, בית גדול, כי שכחנו כבר ש-all we need is love, love is all you need. ולכן את אומרת לשופר, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? כי אני כבר שכחתי מה להגיד, כי אני כל הזמן עסוקה בשטויות ומבקשת שטויות, כשאני בסך הכל רוצה אהבה. שיבוא ויגיד לי, אני אוהב אותך, את לא לבד, את מושגחת, אני יולד אותך מחדש. אני רוצה להסביר מה זה תקיעת השופר לפי הגמרא. אני מספרת לכם כל שנה את הסיפור הזה, וכל שנה אני מתרגשת מחדש. אמרו עליו, על אלעזר בן דורדיה, שלא הייתה זונה אחת שלא בא אצלה. הוא היה מכור, מכור. איפה שהוא שמע שיש אישה יפה, שם הוא יהיה. ואז הוא שמע על אחת כזו שהיא הכי יפה בעולם, ולוקחת 1,000 דינרים בשכרה. והיא גרה מעבר לשבעה נהרות. והוא חוצה שבעה נהרות, ולוקח סכום כסף אגדי. והיא יפה יותר ממה שהוא ראה אי פעם. והיא יושבת לידו, והיא מעשנת סיגריה, ואז היא אומרת לו, אלעזר, תגיד, אתה רואה את זה? העשן הזה יכול לחזור לי בחזרה לריאות? והוא אומר לה, לא. והיא אומרת לו, ככה אתה. אין לך דרך להיגמל מההתמכרות הזאת. איזה מסכן אתה. אתה כבר לא יכול לחזור. לפעמים כשאת במיץ של הזבל, בג'יפה, אומרת את הלשון הרע הכי מסריח שהיה אי פעם, דווקא מהזבל את מתעוררת ואומרת, די, הגעתי למקום שאני לא מאמינה שאני נמצאת בו. והוא יוצא, הגמרא כותבת, וצועק, שמיים וארץ, בקשו עליי רחמים, והם אומרים לו, אין לנו זמן בשבילך, אנחנו מבקשים על עצמנו שנשרוד. כוכבים ומזלות, בקשו עליי רחמים, אנחנו מבקשים על עצמנו, אין לנו זמן אליך. ים ויבשה, בקשו עליי רחמים, ערים וגבעות, בקשו עליי רחמים. עד שנבקש עליך, נבקש קודם על עצמנו, סליחה, גם אנחנו צריכים לשרוד בעולם הזה. ואלעזר בן דורדיה שם את הראש בין הברכיים בתנוחה של עובר ואומר, אין הדבר תלוי אלא בי, וגאה בבכייה עד שיצאה נשמתו, ורבי, רבי יהודה הנשיא מסתכל עליו ובוכה ואומר, יש קונה עולמו בשעה אחת. וואו, האיש הזה הגיע לגן עדן. אני רוצה להסביר. הפרוצה הזאת עדיין מחפשת אהבה. היא לא ויתרה על האהבה. יש בה אהבה והיא תנצח. והיא רואה את האיש הזה ואומרת לו, מה יהיה עליך, מה? איך אתה יכול לחזור? כלום הפיכה זו, האוויר הזה שיצא, יכול שוב לחזור. ואז מה הוא עושה? תשמעו את הרב שגר, הגאון. הוא כבר לא החוטא אז הפנים. הוא שייך עכשיו לקטע מחפשים. לאלה שמבקשים לשוב, אבל לחודים בעולם של הבקשה. אני חייבת להיגמל. אני חייבת להפסיק עם זה. ולעולם לא יצאו ממנה. הם מגלים שאין דבר נצחי ומוחלט בחייהם. שמיים וארץ, ימים וארצות, הכל חולף. רבי אלעזר נמלא פחד, אבל הוא לא מוכן לעשות שום דבר. הוא עדיין חי באשליה שהיא החטא עצמו, שמישהו ירחם עליו. שאולי בכל זאת האוויר הזה יכול לחזור. שכולם ימותו ורק לא הוא. ואם הוא לא יוכל לעמוד בפני עצמו, הדברים הגדולים יעזרו לו לעמוד. שאל אותי שדרן מסוים. הרבנית, איך את מסבירה את זה? ששיר השנה הכי מושמע היה, אתה אילת האילות, סיבת הסיבות. אמרתי לו, א', כי הוא מדהים, ב', כי ישרי בו מדהים, ג', כי העולם כזה בטלן. ואחרי שהוא עושה את כל החטאים בעולם, אילת האילות, סיבת הסיבות. יופי מאמי, ואת מה? קחי אחריות על העולם, תשמור על העולם ילד, איזה כיף זה לשיר, אתה אילת האילות, סיבת הסיבות, אני נשמה. את לא, על מה רבי בוכה? הרבי בוכה על זה שרבי אלעזר בן דורדיה בזבז את זמנו אחר עזרה מבחוץ. גדול הבכי על בזבוז הזמן מאשר הבכי על העבירות עצמם. אדם חטא, נכשל, פספס, אבל הזמן שבו הוא מחפש כמו קבצן אחרי עזרה מבחוץ, אחרי סיבות, אנשים, ספרים של עזרה עצמית, על הזמן הזה חבל יותר. כי אי אפשר לחטוא כל הזמן, אבל לשבת כל הזמן ולקטר ולחפש סיבות ומניעים אפשר ואפשר. וזהו החטא הכי גדול. אז מה אני אעשה, ימימה? מי שילד אותך פעם אחת, ילד אותך שוב. הפרוצה אומרת לאלעזר בן דורדיה, נשמה, יש אוויר אחד, שכשהוא יוצא, הוא נופח בך נשמה חדשה, וזה תקיעת שופר. כשהתוקע, תוקע בשופר, בפייה הצרה, מן המיצר קראתי אתו, מהפייה הרחבה של השופר, השם מזרים לך נשמה חדשה. לגמרי, לגמרי, ולכן כותב הרב מוצפי, התפילה הכי חשובה, בראש השנה היא זאת שאומרים מיד אחרי תקיעת השופר, היום הרת עולם, היום יעמיד למשפט כל יצורי עולמים, אם כבנים, אם כעבדים. היום את בהיריון. את מי את יולדת? עולם חדש חדש, אני אתן לך כל יום במבט כחול. וואו, היום את יולדת את עצמך מחדש, את השנה הבאה שלך מחדש. מה את צריכה לעשות כדי להיות בהיריון? צריך לתת למישהו אחר למלא את כולי. בזמן תקיעת שופר את נותנת למלך לבטא את עצמו. הוא ברא אותי, אני מנסה כל מיני דברים ולא מצליחה. עכשיו הרפיה. את צריכה להרגיש איך הקול של השופר פשוט נכנס אלייך לכל המקומות ואוסף אותך. אני הולכת ללמוד איתכן רבי נחמן מברסלב, הכי יפה שיש בעולם. אל תעזבי אותי, בבקשה, בבקשה. אנחנו נבין את זה ביחד. צריך להיזהר מאוד שלא לאכול פרי שלא התבשל מספיק. אל תאכלו פירות שהם פגים, כי זה עושה תשישות איומה. תש פג. צריך להיזהר מאוד שלא לאכול פרי שלא נתבשל די צורכו, מפני שכשאוכלים פרי קודם בישולו יכול להזיק מאוד לנשמתו, כי הפרי כל זמן שהוא גדל יש לו כוח מושך, כוח יונק, כי הוא צריך חיות לגדול, וכשאוכלים אותו לפני בישולו יש לו עדיין כוח מושך, ואז הוא מושך את החיות של הנפש של זה האדם, ולוקח את חיות נפשו ויוכל לאבד נפשו. כל חוויות הבוסר שלך, נגיעות שלא היו צריכות להתרחש עכשיו ובצורה הזו, חוויות של חטא שחווית שהן יכולות להיות מדהימות, אבל לא ככה, לא ככה, בזמן הנכון, עם האיש הנכון, במקום הנכון, כל חוויות הבוסר האלה לקחו ממך חיים. אל תחשבי שנהיית מבינה יותר, כי את בעלת ניסיון. אני כבר יודעת מה זה גברים, אני יודעת מה זה קשרים, אני יודעת, את יודעת פחות ופחות, ככל שחווית חוויות בוסריות, והחיות שלך נלקחת, והנפש שלך נשארה קצת אצלו, וקצת אצלו, וקצת אצלו, כי זה ינק ממך כוחות שלא היו לך. הוא לא הגיע אלייך בשל, אז הוא לא נתן לך ויטמינים, הוא הגיע אלייך בוסר, אדם שינק ממך כל כך הרבה כוחות, וזרק אותך ככה. ואז מגיע השופר, והשופר מקבץ את כל חלקי הנשמה שהתפזרו ככה, תקע בשופר גדול לחירותנו וקבץ נידחנו. השופר מחזיר לך פתאום את הכוחות האלה שינקו ממך סתם אנשים רשעים עם תאווה. תאוות רשעים תובד. התאוות של כל הרשעים האלה איבדו את הנשמה שלך. אומר הגאון רבי נחמן, תאוות רשעים תובד, ראשי תיבות תרת. תקיעה, תרועה, תקיעה. את התרועה כותבים ריש, כי אחרת היא נראית גם תו. שימי לב, מה כתוב לך במחזור של ראש השנה? תרת, תשרת, תקיעה שברים, תרועה, תקיעה. ברגע ששומעים טוט, 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 כל מיני חלקי נפש שנגזלו ממך בתמימותך, באמון שנתת באנשים לא הגונים, הכל שוב חוזר אלייך, ואת ילדה קטנה שנולדת מחדש, אחרי שמתת, אחרי שמתת. בנות, הייתה מיילדת, המיילדת הראשונה בהיסטוריה, קראו לה שפרה. שפרה ופועל, למה? כי כשתינוק היה נחנק, היא הייתה לוקחת שפורפרת כזאת, שואבת לו את האוויר מהריאות, ופתאום הוא היה מתחיל לפקוט. מי שבוכה בזמן תקיעת שופר, אומר הארי הקדוש, מעיד על נפשו שהיא מתוקנת. וברגע זה הוא נידון. את עכשיו עומדת מול ריבונו של עולם, איך אני אדע ימימה אם את מזליגה פתאום דמעה בתקיעת שופר. ומה יעשה עם הדמעה הזו, אומר הרב אלכסנדר זיסקין, תמרחי אותה כמו קרם על הפנים, אל תבזבזי דמעה של תקיעת שופר, וכל השנה תהיה יראתו על פנייך לבלתי תחתאי. את לא תחתאי כלום ממה שתעשי. כל דבר שתגיעי בו, את תראי ברכה והצלחה. תזליגי דמעה אחת בזמן תקיעת שופר. אני רוצה להגיד מה זה דמעה, ומי שזוכה לי נורא נורא קשה, אבל השופר תמיד מקבץ לי את הלב, לא יודעת למה, זה הכל הנע הזה, הכל ש... גאה אל עזר בן דורדיה, מה יהיה איתי, מה יהיה איתי? תעזבי את הנגיעות, תעברי לגאיות, ונהיה גועין לפניך כבהמה. תפסיקי לקנות אהבה בכסף, לקנות אהבה בגוף שלך. די, תגמלי, תשפ"י ג' מספיק, תיוולדי מחדש, את יכולה. את מסוגלת. איפה הייתי לפני הגימל? שכחתי. איך?
בדמעה.
בדמעה, בדמעה. מה זה דמעה? חז"ל מתארים לנו מה זה כוח של דמעה. אברהם אבינו עומד מעל יצחק, בעקדת יצחק שקוראים בראש השנה, ומחזיק את המאכלת מעל לצוואר שלו. כשהמלאכים רואים את זה בשמיים, הם בוכים והם אומרים, לא השם, די, הן הרעלם צעקו חוצה. מה זאת אומרת? ויוצא אותו החוצה, השם הוציא את אברהם ואומר לו, כה יהיה זרעך. מה? אז איפה זה? די, תציל את הילד הזה, אל תשלח ידך אל הנער. כשמלאכים בוכים מעולם אחר, בזמן העקדה, יורדת דמעה אחת על המאכלת. ככה המדרש מתאר. המאכלת נשבר לה השפיץ. כל מי שזוכה להזליג דמעה בתקיעת שופר, אם יש מעליי חרב של פיתורין, חרב של חולי, חרב של ניתוח, חרב של להפריד בינך לבין בן הזוג שלך, החרב הזאת נשברת עכשיו. ואז חז"ל אומרים, השפיץ של המאכלת נופל לתוך העיניים של יצחק. יצחק מתעבר. והוא בוכה דמעה אחת. ואז בגלל שהוא מתעבר הוא מברך את יעקב. ואז עשיו בוכה כי הוא לא קיבל את הברכה. ואז לאה בוכה כי היא צריכה להתחתן עם עשיו. ואז רחל בוכה כי לאה התחתנה איתו בסוף. וביום השני של ראש השנה מה קוראים? קול ברמה נשמע. נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מנעי קולך מבכי, עינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים. כל הילדים שלך והילדות שלך שהלכו לאיבוד, הם חוזרים, הם חוזרים. מה עושים בתקיעת שופר? בתקיעה הראשונה, האמת, רק מקשיבים, ממלאים את הגוף ובוכים דמעה. מי שעדיין משעמם לה וצריכה עוד שיעורי בית. בתקיעה הראשונה, את חושבת, אסור לדבר, על אבון שאת חייבת שימחה לך. טוט. בתקיעות השבורות, טוט, 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 טוט. את חושבת על כל השברים שיש לך בחיים, הבדידות, הצער, הפרנסה. ובתקיעה האחרונה, את מקבלת על עצמך להיות אישה יותר טובה. זה מה שמכוונים בתקיעת השופר. כי יש לך חבונות, מה תעשי איתן? את חייבת להתנקות, את חייבת להיגמל, זה שנת הגימל. אני רוצה שנעבור לטקס המשונה והמוזר, שהוא הטקס, הסימן של ראש השנה. ביום הראשון, אחר הצהריים, הולכים ליד מקור מים ועושים תשליך. מה זה הדבר הזה? ואז אומרים, ישוב, יכבוש עוונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאותם. השם, השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה, ונקה. אני רוצה להסביר מה זה תשליך. בלילות בירושלים, אני אתאר לכם איך הכותל נראה. את רואה אותה לבד או עם חברות, היא רווקה. הן הולכות בנחת לסליחות בלילה, כי אין לה למי לחכות שיחזור הביתה, אין לה תינוק לשוב אליו. היא מרגישה ילדה שהשליחו אותה בשידוכים עוד פעם ועוד פעם, וכשהיא הולכת לכותל, היא שומעת עכשיו בירושלים, לתל אביב זה עוד לא הגיע, את העלים האלה היבשים על הרצפה מתפצפצים לה בכפות הרגליים. אם את בירושלים, את תראי גם את האימא הזאת שיצאה בשקט מהבית והולכת להתפלל על הילד הזה שזרקו לה מהישיבה או מבית ספר, או על הילדה הזאת שלא שייכת לכלום, הילד הזה שהשליחו אותו והתחננה עליה והתחננה עליו, שפתיה נאות, קולה לא יישמע, והעלים האלה דוחפים אותה, ככה מלטפים לה את הרגליים, לכי אמא, לכי תבקשי שלא ישליחו את הילד שלך לבור. אחר כך את רואה את הזקנות. הם ילכו לכותל, כי כשהיה להן בעל, הוא היה הולך לשם. היא הולכת עכשיו לבית שנחרב, והיא מבקשת, אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני. את לא רוצה להיות רווקה שמשליחים אחרי ש... פגשו אותה או השתמשו בה, סליחה על הביטוי. את לא רוצה להיות ילד שהושלח מישיבה. את לא רוצה להיות זקנה מושלכת שצריכה שוב לשמוע את הסליחות של הגיסות והקלות. אני לא יכולה להרח אותך בחג. איכסה, אל תיתנו לי את ההרגשה המתדפקת הזאת. ואז מגיעה העונה בשנה. הסתיו שאומרת לך, במציאות המודרנית לא משליחים כלום, כי זה מזהם את הסביבה, כי אני נורא קשורה לזה, כי כואב הלב להשליך. להשליך זה מהמילה שלך, זה חלק ממני, אני משליחה את זה, אני אוהבת את זה. אני לא רוצה להיגמל מאישון, זה כיף לי. אני לא רוצה להיגמל מכל מיני קשרים, כי טוב לי. העולם הוא נגד השלכה, ואת צריכה לדעת שיש מעשים רעים וחומרים רעים ואנשים רעים שיבואו אלייך כמו קלה לחתן שלה ויגידו, אל תשליחי אותי. שיבואו אלייך כמו ילד שמבקש להתקבל, אל תשליחי אותי. שיבואו אלייך כמו אישה מבוגרת שדופקת בדלת ואומרת לך, רק בחגים, מאמי, טוב? רק בחגים. כשאת בודדה כל כך, קחי אותי. העולם הזה הוא נגד השלכת חומרים. ואת צוברת וצוברת ובטוחה שזה רחמים גדולים. ואז מגיעה העונה הזו בשנה שבה העלים אומרים לך, ממי, לעונה הזאת קוראים שלכת. ורק כשהעץ משליך את העלים, הם הופכים לדשן שמאפשר לעץ להצמיח פירות חדשים. תשליחי, זה כואב, זה קשה, זה שלך. אבל כשתשליחי, תמליחי, את תפתחי לך דרך חדשה לגמרי. זה הדבר הכי קשה בעולם, אני אלמד אתכם כוונה של המקובלים בתשליך. בסוף התשליך אומרים ונקה, מה הכוונה? אני זורקת דברים שהיה לי כיף איתם, כיף לי, כיף לי איתו. כיף לי עם הדבר הזה שאני לוקחת, זה כיף לי. מה עושה השם? לוקח את הרע ומשליך אותו ומנקה ממנו, כך אומר הארי הקדוש, את השמחה שהייתה לך כשעשית את זה. והוא ייתן לך את השמחה בקדושה ובטהרה. אל תשליחני מלפניך ורוח קודשך, אל תיקח ממני, השיבה לי ססון אישך. אני לא רוצה להיות דוסית עצובה, אני לא רוצה להיות דוסית סגפנית, אני רוצה להיות דוסית שמשליחה את הדברים הרעים, אבל מקבלת שמחת חיים שחבל על הזמן. כשאת עומדת מול מקור המים הזה ביום הראשון, את עושה שלכת, זורקת משהו שלך, לא יודעת מה, שאת אוהבת את החציות האלה, את ה... לא יודעת מה, הקשרים האלה, זה איכסה, זה מגיל, אבל זה כיף לי ימימה, אל תדאגי. התשליך הזה יצמיח לך פירות כמו שעלי שלכת מדשנים אדמה ומגדלים עץ בריא, מאמי. למה את צריכה את החולי הזה? ואת תהיי כל כך שמחה. תחזיקי חזק עלי קטן. וגם כשאת משליחה וזה סתיו בלב, זאת כזאת פריחה נכונה ומופלאה. ונהדרת. הדבר הכי הכי חשוב, בליל החג, אחרי שערכת את השולחן, מדהים, לעמוד ולברך זה את זה. הרי אם תשליך זה סימן, ושופר זה סימן, ומה שאוכלים זה סימן, ברכה זה הסימן. ביום הראשון לשנה טובה תכתבי ותחתמי. ביום השני לא לברך תכתבי ותחתמי, לברך לשנה טובה תחתמי. כי אנחנו צריכים להאמין שכבר בתקיעות של היום הראשון היא נכתבה לשנה טובה, וביום כיפור היא תחתם לשנה מופלאה. ראש השנה זה הראש של השינוי שלך, תחילת השינוי. אני אסיים בסגולה שאני עושה אותה, והיא בעיניי הכי הכי חשובה בעולם. כשאת מדליקה את הנרות, הדבר שקובע את השנה כולה, אומר הרבי מירוז'ין, זה המחשבה הראשונה כשהשנה נכנסת. והאיש הישראלי שזוכה לקדש את המחשבה הראשונה, מיד כשנכנס היום הקדוש הזה, יהיה לו בנקל כל השנה כולה, ויהיה דבוק כל השנה במחשבתו הראשונה, כל השנה כולה. ימים מהזמן לחשוב כשאני מדליקה נרות. צריך אדם לחשוב בכניסת החג ששלושה ספרים נפתחים למעלה. וברגע זה נפתחים שלושה ספרים בלב האדם עצמו. והכתיבה לחיים פירושה החקיקה במחשבתו של אדם. כשחושב ברגע זה, ברגע הראשון של השנה הבאה, שהוא בוטח בישועתו ויודע שישוב בתשובה שלמה השנה ויכתב לחיים, והוא וכל בני ביתו. אני אסביר. את מדליקה נרות. מה את צריכה לעשות בהדלקת הנרות? את עוצמת עיניים ורואה מולך שלושה ספרים. בצד ימין שלך ספרי חיים, בצד שמאל לא עלינו ספרי מתים, בספר המרכזי ספרים של בינוניים שהדין שלהם עוד לא הוכרע, ולמדנו היום שחוסר הכרעה זה הכי גרוע בעולם. את מדמיינת עכשיו איך השמות של כל אהובייך נחקקים בספר הימני. את פשוט הוגה את שמותיהם, בן יעקב, בן ימימה, שירה בת ימימה, שולי בת ימימה, מוישי בן, כל עם ישראל, כל החולים, כל הפצועים. תדמי בעינייך את הכתב עצמו נחקק בספר שבצד ימין, זהו. כל השנה כולה נקבעת לפי המחשבה הזאת של תחילת השנה. זה מדהים. מה הבנו היום? את חותמת אותך, ואת יולדת אותך, ואת מסמנת לשנה הבאה סימן טוב ומזל טוב. לכן אסור לכעוס ביום ראש השנה. כל הכועס סימן רע לו לכל השנה. תתאפקי כמה שאת יכולה, מפני שכל דבר הוא סימן, כל מילה היא סימן. אני עוברת איתכם עכשיו למקום מדהים. דיברנו על החפץ חיים. הערב זה הפטירה של החפץ חיים, שכתב את ספר שמירת הלשון. אנחנו עוברות ישר לרדין, לתלמידה המתוקה שלנו, הבת שלך, שנמצאת שם ברדין, בקברו של החפץ חיים. וואו! ישראל מאיר, כל הילדים שאתם רואים שקוראים להם ישראל מאיר, זה על שם החפץ חיים. וואו, מה שלומך נשמה? מה את עושה שם? בואי לפה, פה השיעור. ותשלמי על הכניסה כי את משתתפת וירטואלית. וואי, בנות תקשיבו, אנחנו עכשיו עומדות מול קברו של החפץ חיים. תבקשו על דבר אחד שמחרב לנו את החיים במדינה הזאת, מחרב לנו את הבתים, מחרב לנו את שמחת החיים, שזה הלשון הרע הגועלי. מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. אנחנו רוצים לשמוע ממכם משהו על הציון. ספרו לנו משהו. חברים. מה אתה מספר?
אנחנו זכינו פה להיות לבינתיים היחידים מכל העולם שבאנו לפקוד את תמונות של ישראל מאיר החפץ חיים מרדין.
איפה זה? בפולין?
בבלרוס.
בבלרוס.
סמוך לגבול ליטא.
נהדרים.
בהמשך הלילה אמורים להגיע לפה קבוצות של משמרת השלום, דירשו, קופת צעיר ועוד כמה קבוצות קטנות. וברוך השם, הסתייע לנו להקים פה כסת אורחים, שתי דקות מהציון, ומחר בבוקר אנחנו עושים שם קביעת מזוזה, בעזרת השם.
וואו, וואו. אתם בניתם שם בית של הכנסת אורחים, נכון? וואו.
כן, אני שלחתי לו תמונות, הוא יכול להעלות את התמונות.
אוקיי. אז אנחנו עכשיו זורקות לחלל האוויר שמות, בסדר? כל אחת עם השם שלה, ותשתדל אחרינו.
אני פה עם שירה ונתנאל, היחידים פה בכל העולם שזה...
נתנאל המתוק! המאמי שלי! ההורים שלך לוקחים אותך לאזור הקרבות. איזו. בנות, שמות. אני רוצה שמות שילחשו ליד הקבר. תעבדו עכשיו, אתם הולכים לעבוד קשה. איך? חנאית, הבת, שרה, פרידה, אושר ושמחה, מי עוד? אייל, סגב שמואל, בן? ליאת, מי עוד? יאיר, בן מיכל, תגידו שם אחרינו, אתם שם. אברהם יעקב, בן מרים, שרה. טל, בן מיכל. בן שלמה, בן אליזה, המתוק. שער רחל, בת? קרן מזל, מי עוד? שירן בן שושנה. שמעון בן שושנה. איך? צבי ענאל? צבי תאל? יעל? בת? צבי יעל בתך ידליה. חנה בת אסתר, סיוון בת אופרה, רויטל בת ענת, שולמית בת שגית, שולמית בת חגית לילדים, איך? פנחס דוד בן? בחווה איתה, מי עוד? נועה בדליה, דנה, אופק בת? מירב,
שירה בת שירלי,
מה את צועקת? אייל בן גל, שקד בת אופרה, נחמה בת שרה, תגידו, נחמה בת שרה, אני רוצה, איך? הדר בת לימור?
שושנה שי בת
נחמה. קרין עסקה בת? דניאלה. אופרה בת רות.
שקד בת אופרה.
גילי בת מיכל. צילה בת תרצה. כן, מאמי. שי המאממת שלנו בת גליה. איילה בת תרצה. רחלי בת אליזבת. בנימין בן מיטל. איך? בנימין בן מזל. נעמי בת אהובה. ו? יעקב בן אהובה. ו? ימימה בת תרצה. אז אני רק רוצה להגיד, לפני שאנחנו פורצות כאן בשירה של מי האיש החפץ חיים, אני רוצה להגיד שבזכות האיש הזה אני עומדת פה ואת יושבת פה, מפני שהיה לו אומץ ענק לאפשר לאישה שקראו לה שרה שניר לתת לבנות לצאת וללכת ללמוד בבתי ספר תורה, מה שלא היה עד אז, והיא הייתה צריכה אישור מרב מאוד מאוד גדול, ומי שנתן לה את האישור הזה זה הרב ישראל מאיר הכהן מרדין, ו... יש לו זכות גדולה מאוד במה שאנחנו עושות פה. באחרי סוכות, בעזרת השם, אנחנו ניסע לקרקוב ולשרה שנירר ולרבי אלימלך מליז'נסק. ואחרי סוכות, תפסיקי, כשאני אדע בדיוק אני אגיד. ו... איזה יוד זה? זה ביוד כסלב? בעזרת השם ביוד כסלב, תודה רבה שוקי, תודה רבה, תהיו בריאים. אני רוצה לאחל, לברך, מפני שלמילים יש כזה כוח עכשיו ובטח הערב, רוצה לברך את כל מי שיושבות כאן בשנה מדהימה של אהבה, של שמחה, של תקווה, של תפילות שהתקבלו. אני רוצה לברך את העם המתוק שלנו בשלום ובאהבה ובשמיעה אחד של האחר. אני מאחלת לך שתיוולדי מחדש במהדורה משופרת בעזרת השם, ושנראה באמת את כל הנשים בעם הזה שמחות ובריאות. אוהבת אתכן המון, ניפגש פה ביום ראשון לפני יום כיפור. תודה רבה שירה.